יהודי יקר, יהודייה יקרה, נזק את נפשי לשוחח עמכם כמעה על המצב בו נתונים אתה, אני וכל עם ישראל בכל מקום שהם. הדאגה בלב כל איש, כל אחד מאיתנו, על הכאוס העולמי הסורר ועל ההתייחסות הכל כך נלוזה לעם ישראל, אינם יכולים להשאירנו אדישים. אנחנו חייבים לשמוע את כל השם מדבר אלינו. ושימו לב, יהודים יקרים, אני אומר את כל השם. כל חייל שנופל במערכה, כאב גדול ועצום הוא לעם ישראל. כל יהודי שמת על הגנת עמו, ודאי צדיק יקרה. ולרומם את נשמתו בתוכנו אנחנו צריכים להרגיש ולדעת שהוא ודאי צדיק גדול, כמו שאומר לנו הזוהר הקדוש. אומר לנו הזוהר הקדוש בסולם, בבראשית ב' עוד נון ח', היכל הרביעי הוא תפארת, כאן עומד רוח אחד ושמו גד ריקל. מלאך זה עומד על כל אלו הנשמות של הרוגים על ידי אומות העולם, בכדי להתרשם, להכניסם להתרשם בלבושו של המלך, ונרשמים בלבוש עד יום שהקדוש ברוך הוא ינקום בהם, שכתוב ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ רבה. ובכן, יהודים יקרים, כל אותם חיילי צה"ל, חיילים ששומרים על עמנו, ודאי נכנסים לגן עדן, וודאי שהם צדיקים גדולים, ולמרות זאת הנפש כואבת על כל חייל שנפגע. בהזדמנות זו אני מבקש יחד איתכם לברך את החיילים העומדים על משמר עמנו, שבעזרת השם יהיו כל האויבים ניגפים לפניהם, יצליחו בכל אשר יעשו ויחזרו בשלום, בריאים, שלמים, שמחים ומאושרים. וכן להוסיף ברכה לרפואה שלמה לכל החיילים הפצועים, שהשם ישלח להם ברכה, רווחה וישועה, ויסיר כל מכאוב וכל עמהם. ועכשיו, לאחר הדברים האלו, אני רוצה להתחיל איתך, יהודי יקר, את השיחה. אני רוצה לדבר איתך על הסיכון בו נמצא עם ישראל מפני האויב, כי ייתכן שאנחנו מסתכלים לא כראוי על הדברים. ואני בטוח שכאשר ננסה קצת להתבונן מעבר למקרים, נוכל לראות את הדברים טוב יותר. האויב האמיתי של עם ישראל הוא לא חמאס. גם לא איראן. גם לא הכלב שנובח בחוץ. מי האויב? זה היצר הרע שמסית אותנו, שמסית את העם, שלא לעשות את תפקידו כעם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הערבים, דרך האמריקאים, דרך הכלב שנובח, אבל הוא מדבר אלינו. העולם הערבי הוא רק אחד משליחיו של הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו בעולם, לשוחח איתנו דרכו. הסכנה היא מוחשית. היא זו שנראית כתוצאה מהאויב הגשמי שפועל כנגדנו. אבל זו רק בבואה של האמת ולא האמת עצמה. כל אדם מפוקח, כל אדם בר דעת, מסתכל מעבר למקרה ולא על המקרה עצמו. אז מה זה המקרים האלה? מה העולם הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? התשובה היא שאנחנו נמצאים בעולם הזה כדי להתאמן. צריכים להבין מהו סוג האימון ומה השריר שאותו צריך לאמן בתוכנו. המקרים שקוראים לנו מבחוץ הם רק המשקולת שהמאמן, שהוא הבורא יתברך, שם עלינו. לשמה, כדי שנוכל לאמן את השריר. השריר הפנימי הרצוי לנפש האומה. לאומה יש ישות מסוימת, והישות הזאת צריכה להתפתח. כמו שריר שמתפתח בתוך האדם, כאשר הוא מרים משקולת, אז הוא רוצה לפתח את שריר החזה, כאשר הוא רץ, הולך ברגל, רוצה לפתח את שריר הרגל, כאשר הוא פועל פעולה מסוימת, או כאשר הקדוש ברוך הוא שם עלינו משקולת, הוא רוצה לאמן את הישות של האומה שבנו. המחשבה הילדותית שאדם צריך לתקן מבחוץ ולא מבפנים, היא מתוארת במשל נפלא המובא בשם הבעל שם טוב. אדם עומד מול המראה ורואה את בבואתו עם כתם על המצח. כל החיים הוא מנקה את המראה, והמראה לא מתנקה. אומר הבעל שם טוב, אני מתפלא עליך יהודי יקר, אתה מתפלא שהכתם לא מתנקה, מתלונן על החמאס, על הכלב שנובח, על דברים מבחוץ, על אשתך, על הילדים שלך, על המדינה, הכל אתה רוצה לתקן מבחוץ, והכתם לא מתנקה, התלונות נמשכות. אומר הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, אילו רק היית מושיט יהודי יקר את היד אל המצח שלך, הכתם היה מתנקה טרף ומיד. אנחנו חייבים לזכור, המקרה שמתרחש מחוצה לנו, כגון המערכה הזאת, שבה אנשי חמאס השפלים, שמנסים להרוג אזרחים, ובתוכם נשים וטף, ללא הבחנה, באופן הברברי והנתעב ביותר, הם רק מראה. הם הבבואה שאנחנו צריכים לדעת איך להתייחס אליה. הכאב שאנחנו חשים מהמקרה הוא גדול, לעתים אף גדול מנשוא. אבל אסור לנו בתור יהודים, בתור בני אדם, להתבלבל. אסור לכאב הזה לבלבל את נפשנו ולנסות לתקן רק את המראה. לא יעזור אם נהרוג את כל החמאסניקים. לא יעזור, יבואו אחרים. זה לא משנה כמה ערבים נהרוג, כמה מנהרות נפוצץ, כמה טילים נירט. התיקון האמיתי מבחינתנו הוא לא תיקון של הערבים. עלינו להגיש את היד למצחנו שלנו. זאת עלינו לעשות. וגם זה לא מתוך האשמה עצמית, לא בגלל שאנחנו אשמים, אלא מתוך אתגר של תפקיד רוחני במסגרת האנושות הכללית. אני לא חושב שהערבים השפלים פטורים מהתיקון העצמי שלהם, אבל זה לא ענייננו. לבטח אתה שואל את עצמך, מה אני אומר? אז מה אני אומר? שנשב ולא נעשה כלום, ניתן להם להרוג אותנו? חס ושלום. צריך לפעול מבחינה חיצונית. צריך לשלוח את הצבא, צריך לשלוח את החיילים, צריך לפוצץ את המנהרות, צריך לירט את הטילים, חז ושלום צריך לדאוג שאף יהודי שערה לא תיפול מראשו. אבל הפעולות האלה הם רק גירוי לתיקון, הם לא התיקון. אסור שהשפחה תירש את גבירתה. זה רק הבבואה, היא רק מספרת לנו מה צריכים לעשות מבפנים. התיקון האמיתי הוא בישות של האומה. כמו שלאדם יש ישות, פנימיות שהוא צריך לתקן, כך יש ישות לאומה שצריכה להתעכב. לכן מה שקורה בחוץ, או מה שאנחנו עושים בחוץ, זה רק צריך לגרות אותנו לעשות תיקון פנימי. זה לא התיקון. ואני יודע שאומרים, בסדר, בסדר, אנחנו נעשה את התיקון. לא. אי אפשר לעשות את התיקון אם לא באמת יודעים מהו התיקון, שואפים לשם כל הזמן. חייבים לזכור, הסכנה היא לא בגויים. אם לא יהיו אלה, יהיו חס ושלום אחרים. מעמיד עלינו מלך כאמן כדי שאנחנו נחזור בתשובה. הם רק המשקולת ששם עלינו המאמן, כדי שנתאמן דרכה. כל פעם שקורה לך דבר, שהוא דבר קשה, ולא משנה אם זה החמאס, או אשתך שצועקת עליך, או הילד שמפריע, או הפרנסה שהתקלקלה חס ושלום. לא עליכם? מה אתה צריך לומר? המילה הראשונה שתאמר, המאמן הגיע. עכשיו צריך לדעת למה להתאמן. יש כאלה שבאים לחדר כושר, והעולם הזה הוא חדר כושר. באים לחדר כושר ומחפשים רק לנוח בחדר כושר. כאשר אנחנו נהיה מאומנים, דיינו, נוכל לצאת מחדר הכושר הזה. לא צריך את העולם הזה. כאשר השריר שלנו, שנהיה מאוחדים ואוהבים יותר זה את זה, ואת הבורא יתברך, אז נוכל לצאת מחדר הכושר. זה השיח שמבקש הבורא יתברך לשוחח עמנו. זה השריר הפנימי של ישות האומה שצריך להתעורר. לשמחתי, רואים אנחנו פרץ של אחדות בעם בכל הרבדים. המראות של מתנדבים שתומכים בחיילינו הגיבורים ותושבים הנמצאים סמוך למערכה, כל אנשי הדרום, מפיחים תקווה גדולה שהאחדות אכן אפשרית. אבל אני לא רוצה לתת הרגשה שזה לא מספיק, לא הרבה. אנשים עושים באמת מאמץ גדול, אבל זה רק ניצנים של האחדות המקווה. האחדות היא לא אחדות חומרית. האחדות היא אחדות צורתית, ועל זה אני רוצה לשוחח אתכם, כדי להבין מהי הנקודה שאנחנו באמת צריכים להתאמן עליה. אפשר לקרוא לשלום, להגיד שלום, שלום, לא, אבל מה זה אומר? האם מדברים באוויר? האם יעזור שנגיד אנחנו רוצים שלום? לכאורה כל ממשלות ישראל אומרים אנחנו רוצים שלום. ראשית אני רוצה שנבסס את הרעיון שמה שצריך זה שלום, שמה שצריך זה אהבה, והמלחמה היא רק מאמנת אותנו לקראת זה, וצריכים לדעת שזה אשר שצריך לאמן. לאחר שנדע להתאמן על זה ונבין שתכלית המלחמה היא שלום, אז נוכל להתחיל להבין מהו השלום ומה הדרכים הפרקטיות להתקדם אליו. ויש דרך להתקדם אליו. צריך להיות לנו סלוגן. איך נגיד בעברית? איך נגיד בעברית סלוגן? סיסמה. אמרה. תכלית המלחמה היא השלום. אתה לא נלחם חס ושלום כדי להביס את האויב. אומרת המשנה במסכת וקצין, פרק ג' משנה י"ב, אמר רבי שמעון בן חלפת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זו הברכה. אתה רוצה ברכות? אתה רוצה שיהיה לך טוב? לא יכול, שום דבר לא יכול להחזיק את הטוב, אלא רק השלום. שלום היא לשון שלמות. כשאתה שואל את חברך, ראובן, מה שלומך? מה אתה שואל אותו? כמה שלמות יש בך? כמה בשלום אתה עם חבריך? התכלית המקווה של היהודי היא השלום. לשם צריכות לשאוף כל פעולותיו. התכלית הקוסמית הזאת שמובאת לנו במשנה, היא יכולה להיות מובנת לכל אדם. כל אדם רוצה שלום. כל אדם רוצה אהבה, שזה אחד מביטויי השלום. ישנה אמרה בציבור, כמו הרבה אמרות לא ראויות, אי אפשר להגיע לשלמות. מה זאת אומרת? הבורא התבלבל? הבורא עשה משהו שאי אפשר להגיע אליו? הבורא אומר לך שהוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו, והטבה יכולה להיות רק במסגרת של שלום ואהבה. אז הבורא לא יצליח? הבורא יתבלבל? להגיד אי אפשר להגיע לשלמות, או אי אפשר להגיע לשלום, זו כפירה. כפירה בבורא. אנחנו לא הולכים לעשות שלום כי אנחנו יכולים. כמו שאמר בוא אל פרעה, הוא לא אמר לך אל פרעה. הבורא יתברך נותן לנו את האפשרות להגיע לשלום. לכן ודאי שהשלום יגיע. אבל למה אנשים חושבים שאי אפשר להגיע לשלום? בגלל שמסתכלים הכל בחיצוניות. אני אגיד לכם עוד אמרה נלוזה, ממש, אני לא מבין איך יהודי יכול לומר אותה. יש, שמעתי אנשים שאומרים, העיקר הבריאות. העיקר הבריאות? בריאות זה דבר חיצוני. בריאות זה מלשון בריאה. העיקר הגוף? לא העיקר השלמות? אם ייתן אדם את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יש מצוות שעליהם צריך לקפח את הנפש. יש דברים שלא כדאי לחיות אם הם לא קיימים. הבריאות החיצונית היא אמצעי שחייב אותו כדי להתאמן פה. והרבה דברים אנחנו מפרים את מצוות התורה, לכאורה מפרים, כי מצוות פיקוח נפש היא גבוהה יותר. אבל לומר שהעיקר הבריאות ולא העיקר השלום, לא העיקר האהבה, זה סילוף יווני שהציבור לצערנו משתמש בו. זה הולך יחד עם אי אפשר להגיע לשלמות, כי באמת אי אפשר להיות בריא בצורה שלמה. ואם העיקר הבריאות, העיקר הגוף, העיקר החיצוניות, אז באמת אי אפשר להגיע לשלמות. אבל אפשר להגיע לשלמות. מהיום כשאתה אומר, שלום חברי היקר, שבת שלום, אתה מתכוון, אפשר להגיע לשלמות, הבורא איתנו, שלום הוא דבר אפשרי. השלום יגיע, או בדרך ייסורים, או בדרך תורה. או בדרך שנבחר בה ונלך, בעונג גדול, לקראת השלום. או שחס ושלום נוכרח אליו בדרך אחרת, אבל שלום יגיע. אז למה לא להיות עם עיניים פקוחות ללכת אליו? אני יודע, אומרים, אין פרטנר. תכף נגיע לזה, ונראה אם יש פרטנר או אין. כי הרי הם זורקים עלינו פצצות, על איזה שלום אני מדבר. אני רוצה לתת לך שתי דוגמאות אולי, שלוש דוגמאות, קצרות שממחישות את הכוונה. כאשר אשתך צועקת עליך, זה יכול להיות גם בלשון נקבה, אני אומר את זה רק לרצף הדברים, שאנשים לא תכעסת עליי. כאשר אשתך צועקת עליך, אני כועסת עליך. מה אתה צריך לענות לה? מה? להגיד לה, את לא בסדר? את תמיד כועסת? ואני לא אתן לך לדבר בכלל? לא. כשאומרת לך, אני כועסת עליך, אתה צריך לומר לה, גם אני אוהב אותך. לא, אני לא משוגע. תנסו. מה היא אומרת לך בצעק? אתה מסתכל על המקרה שהיא צועקת, או אתה רוצה להסתכל מעבר למקרה? האם אתה רוצה לחיות חיים שטחיים, זגוגיים, חיים של בבואה, חיים של צל חולף, או שאתה רוצה לחיות חיים של בן אדם? הרי הנשמה היא זו שמדברת, היא ממלמלת, לא הפה, לא השפתיים מדברות. מה היא רצתה להגיד לך? היא אומרת, אני מבקש את תשומת הלב שלך. אני רוצה את היחס שלך, אתה חשוב לי, ולכן אכפת לי איך אתה מתנהג. תשים לב, היא לא צועקת על אדם שלא אכפת לה ממנו. היא צועקת עליך, כי אכפת לך, אכפת לה ממך. לא בכל המקרים, אבל תבין את הרעיון. כאשר הילד צועק, שובר, כל בר דעת מבין, שהוא מבקש את תשומת הלב שלנו, שבצעקתו יש אמירה אחרת ממה שהאוזן שומעת, אמירה אחרת מהמקרה. אולי אמירה לא מודעת, אבל היא נאמרת. הילד אומר, אני כאן, תזכרו אותי, אבא, אמא, אל תשכחו את התפקיד שלכם. אתם פה כדי לגדל אותי, לדאוג לי. אם כך, מדוע נדמה לנו שכאשר האישה או הילד צועקים, כל אחד בצורתו הוא, עלינו להשתיקם, להביסם, לגרום להם להפסיק את פעולתם, מבלי לנסות להבין את המסתתר מעבר לדברים עצמם, בלי לנסות להסתכל מעבר למקרה, הייתכן שזאת תהיה ההסתכלות הרדודה שלנו רק על המקרה? האם כשהחמאס זורקים עלינו פצצות, אתם לא מבינים שהם אומרים, אנחנו רוצים שלום? לא, מה פתאום? הם לא רוצים שלום. הקדוש ברוך הוא מדבר דרכם. גם הילד לא יודע שהוא רוצה שלום. גם האישה שצועקת עליך, לרוב לא יודעת שהיא רוצה את הקשר איתך. היכולת להסתכל על הדברים, מעבר למקרה, מתאפשרת על ידי הסתכלות פנימית. הסתכלות שהיא מעבר לגוף. הנשמה מבקשת הקשבה נדיבה. לא התייחסות למקרה עצמו, שהיא רק דרך הגוף. יש מחלוקת, למדנו אותה בחנוכה. יש מלחמה בין היווני לבין היהודי. מה היווני רוצה? הוא אומר, עזוב את האמונה, עזוב מעבר למקרה, תתנהג מבחינה גופנית. יהודי יקר, היוונים מנסים להשתלט עליך. על זה, על היוונים, על הדרך לפתרון הקונפליקטים הערבים, על זה להבין מי הוא הפרטנר לשלום שלנו, ועל הפרקטיקה של הדרך לעשות זאת, נדבר בסרטון הבא. אפשר לנצח את היוונים. מלחמה, חנוכה. היוונים מנסים להשתלט עלינו. יהודי יקר, תרכיב משקפיים, היוונים מנסים להשתלט על נפשך. הם מבקשים שתפעל את התרבות הגופנית במקום את תרבות הנשמה. הם מבקשים שתפעל את המקרה שתגיד העיקר הבריאות. שתחשוב שהבריאות הגופנית זה הדבר העיקרי. הם מבקשים שהמציאות הגשמית היא זו שתכריע את הנשמה ולא ההפך. השאיפה של הגוף במלחמה היא להכניע את השני ולהביס אותו. כך זה במלחמה גופנית. במלחמה של הנשמה זה אחרת לגמרי. אני מבקש לספר לכם סיפור קצר שקרה לי, אבל לפני כן אולי להבין את הרעיון. בואו נראה אם אנחנו מתייחסים לדברים כראוי. שני חברים משחקים כדורגל. אולי אפשר היה לקרוא לזה גם כדורגל, לא כדורגל. אבל זה בהזדמנות אחרת נדבר על זה, למה זה כדורגל. ואני לא אומר לו לשחק כדורגל. אבל בוא נבין ביחד את הרעיון. כאשר האחד מבקיע גול לחברו, שמח מאוד מזה שיבקיע גול, אבל מה הוא עשה? הוא עשה את חברו עצוב. זה לא אכזריות? זה אכזריות לשמה. האם לא נאמר לאותו אחד שהוא מוג לב? הוא שמח על תבוסתו של השני? כיצד הוא יכול לצעול ולשמוח? כאשר חברו כל כך כואב ועצוב על ההפסד שלו. תחשבו על הרעיון איך בן אדם אחד שמח והשני עצוב. הוא אומר, ככה זה, מה לעשות? זה לא ככה. זה היוונים לימדו אותנו ככה. כך זה בכל המשחקים היוונים הללו. לימדו אותנו שהתרבות, כמו התרבות המערבית, כמו הקפיטליזם, שאם לי יש, זה צריך להיות על חשבון השני. אתה בטח אומר, שטויות, זה רק משחק. יש אנשים שכל עולמם הוא קבוצת הספורט המסוימת שלהם. כל יגונם וצהלת ליבם סובבים סביב הקבוצה הזאת. אבל יותר מזה. זה דבר קטן. צריכים לחדור לרעיון קצת יותר עמוק. כל החיים הגשמיים הנראים לנו, שמתוארים בחז"ל כפרוזדור לטרקלין, כעולם חולף, כבבואה, כצל, כל החיים שאתה חי פה זה רק משחק. אבל צריך להבין מה חוקי המשחק, מה חוקי המשחק של החיים. אז אם ככה חוקי החיים, המשחק הוא משחק. או שאתה משחק אותו כיווני, או שאתה משחק אותו כיהודי. היווני רוצה שתשחק את המשחק כיווני, שיהיה מנצח ומפסיד. יהיה אחד שמנצח והשני צריך לסבול. חוקי המשחק, אני רוצה להעביר אותם עכשיו. מה הם חוקי המשחק של החיים? השחקנים זה אנחנו. היהודים אולי אפילו השחקנים הראשיים במשחק הזה. מה תוצאת המשחק שיצר לנו הבורא יתברך? לא כמו היוונים. מי שמשחק כאן במשחק שלנו זה הנשמה, לא הגוף. הגוף הוא רק כלי שאיתו אני משחק. הניצחון הוא השלום, לא תבוסת האחר. אם אני משחק נגד ראובן במשחק, מה התפקיד שלנו להגיע? לשלום. יש קונפליקט באמצע המשחק. אני רוצה משהו, הוא רוצה משהו. למה נועד הקונפליקט? הקונפליקט שמופיע בית המשחק בחיים, הוא רק אתגר בתוך המשחק שצריך להוביל אותנו לשלום. ראובן אומר זה צבע שחור. שמעון אומר זה צבע לבן. אנחנו צריכים להסתכל על זה, איך הם מגיעים לשלום, כשכל אחד אומר דבר אחר. זה המשחק. המשחק הוא לא שאני אביס את השני, ואני אראה לו שדעתי צודקת. זה לא המשחק. זה לא כמו כדורגל. שהתפקיד הוא להבקיע גול ולהביס את הצד השני. במשחק החיים, התפקיד הוא לראות איך אני מגיע לשלום, למרות שהצד השני חושב אחרת לגמרי ממני, ולא ברור לי איך אפשר להגיע לשלום. אני רוצה לתת דוגמה, אולי קצת ילדותית, אבל בכל זאת אולי זה יעזור למישהו להבין את זה יותר. כאשר שני אנשים משחקים מתקות, לא יודע אם אתם מכירים את זה, בים, יש אנשים משחקים מתקות, משחקים כדור כזה, אחד נותן לשני, השני מחזיר לו, מי מנצח? היחד מנצח. שניהם מבקשים את הצלחת המשחק, שהכדור לא ייפול. שניהם ביחד. בזוגיות אותו דבר. תשאל את עצמך, יהודי יקר, כשאתה חי עם אשתך, האם אתה מנסה להביס את אשתך, שהיא תהיה הפודל שלך, שתהיה השפחה שלך, אתה רוצה לשלוט עליה? וגם את, יהודי היקרה, האם את צריכה שבעלך יהיה תחתך ויעשה את כל רצונך, או אולי צריך לבקש דבר חדש, את היחד. בבחינת זכר ונקבה ברעם. האנשים השתלטנים, הגופניים, כשאומרים להם בזוגיות שצריך לפעול את היחד, מה הם אומרים? קודם שהשני תקן את עצמו, שילך לטיפול, כשהוא יהיה בסדר, נבוא יחד לטיפול. זה, כל האנשים הגופניים ככה מדברים. ושימו לב בכמה זוגות זה קורה. מה אומר השתלטן? שהוא ילך לטיפול קודם הצד השני. אחר כך אנחנו נטפל ביחד. אבל קודם כל הוא לא בסדר. למה? קודם הערבים לא בסדר. קודם נהרוג אותם, אחר כך אולי יש לנו. אבל הבעיה היא אף פעם לא באחד הצדדים. הבעיה היא תמיד בסוג הקשר. הקשר הוא הבעייתי. הבעייתי זה לא אחד מהצדדים. וכל הזמן השאיפה לתקן את השני, לתקן את המראה, זה רק מכיוון שאנחנו לא רוצים לתקן את עצמנו. מה יש לתקן את עצמנו? התיקון העצמי זה איך אני מביא את עצמי לביחד. אומר הזוהר הקדוש שהאדם, הזכר, לא נקרא אדם כשהוא לבדו. רק כאשר הוא מתחבר עם בת זוגו. והברכות שורות, הן אינן שורות על הזכר, לבד. אומר הזוהר בבראשית, בסולם בראשית, ב' עוד שין סמכתת. אני אקריא לכם איך זה כתוב. בואו ראה. בכל מקום שלא נמצאו זכר ונקבה יחד, אין הקדוש ברוך הוא משים דירתו באותו מקום. וברכות אינן נמצאות, אלא במקום שנמצאים, שנמצא זכר ונקבה, שכתוב ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברם. ולא כתוב ויברך אותו, ויקרא את שמו אדם. ללמדך, אומר הזוהר הקדוש, שאפילו בשם אדם אינו נקרא, אלא זכר ונקבה יחד. ובכן, יהודים יקרים, הפתרון הוא לא שנביס את הערבים, הפתרון הוא לא שנהרוג אותם, הפתרון שלא נהרוג את האישה, או נשפיל אותה עד עפר, כדי שתהיה זוגיות טובה. הפתרון לא שהצד השני יסכים עם מה שאני אומר, הפתרון הוא שנגיע, איך אנחנו יכולים להגיע לדעה משותפת. אפילו עם ילד, כאשר אני מסוכח עם הילד שלי, הפתרון הוא לא שהוא יעשה את מה שאני רוצה. הפתרון הוא שנגיע לעמדה משותפת. זה נכון, שאני בתור מחנך צריך להוביל אותו. אבל להוביל אותו יש הבדל גדול בין להנהיג אותו, לבין למשוך אותו בחבל כמו בביזיון גדול. אז מה הדרך לפתרון הקונפליקט עם הערבים? יש קונפליקט, אבל קונפליקט זה רק המשחק בחיים. יש חוקים למשחק. הדבר הראשון בחוקי משחק, אתה לוקח משחק, אתה שואל, למה צריך להגיע? תשובה, במשחק החיים, הניצחון במשחק הוא להגיע לשלום. מי מנצח? ווין ווין, כולם מנצחים. כולם מנצחים. אם אני ניצחתי והוא הפסיד, לא ניצחתי. אפילו בעסקים מבינים את זה היום, לפחות מלמעלה, ככה אומרים לפחות. היחד, השלום, האהבה, הם הניצחון במשחק החיים. לא השתלטות של אחד על האחר. נעצור לרגע ונחשוב מה חשבנו עד היום, כששמענו שהורגים ילדים, שזורקים טילים, שרוצים להרוג אותנו. מה שמענו? ראינו קונפליקט. ראינו את הצד השני אומר דעה מנוגדת לגמרי משלנו. מה ישר היינו צריכים לחשוב? אימון. יש פה קונפליקט, צריך להגיע לשלום. הוא זרק לי את המתקה לשם. אני מזנק ומחזיר שהכדור יישאר באוויר, שהשלום יצרור יחד. אבל הוא לא רוצה, הוא עשה לי דווקא. הוא ילד קטן, הוא צעק. בגלל שהוא צורק ובוכה, אז אני צריך לאבד את המשחק? אני צריך לאבד את הדרך שלי בחיים? אני צריך להתנהג בצורה גופנית כמו יווני? היכולת לכבד את הצד האחר, להגיע איתו לשלום, מחייבת. איך אני מכבד את הצד האחר? איך אני מכבד את אשתי? איך אני מכבד את חברי? איך אני צריך לכבד את הערבים? מה, צריך לכבד אותם? כן, ודאי, איזו שאלה. הרי אני רוצה להגיע איתם לשלום. אם אני רוצה להגיע איתם לשלום, אני צריך לכבד אותם. איך מכבדים אותם? איך מכבדים כל אדם? שמים את עצמך לרגע בצד, ומסתכלים מה התפקיד שלו ביחס לשלום המשותף. איפה הוא יכול לתרום לשלום המשותף? ודבר שני, לקיחת מחויבות של התפקיד שלי עצמי ביחס לכלל. הרצון האימפריאליסטי לכבוש את הצד השני, להביס אותו, לעשות אותו כפוף אליי ככובש את נפשו, את גופו, את ארצו, את אדמתו, היא דרך היווני, לא להתבלבל. אנחנו כבר ניצחנו אותם בחנוכה. הדלקנו נרות חנוכה, היה לנו נס, אנחנו יהודים, השלום יכול להגיע. הנשמה מבקשת אחדות, הנשמה מבקשת שלום. מי משחק אצלך, הגוף או הנשמה? האם כעם, פעלנו את בית המקדימים, אלו לפתרון הקונפליקט. דהיינו, מה הם בית המקדימים? האם ניסינו להבין מהו הייחוד של העולם הערבי בתפקיד הכלל האנושי? יש לו תפקיד? בוודאי, הוא קיים. הם קיימים בעולם, יש להם תפקיד. כשהערבי אומר, אני רוצה את הר הבית, וגם אני אומר, אני רוצה את הר הבית, של מי הר הבית? שלי? מה פתאום? שלו? מה פתאום? של כלל האנושות. בית המקדש השלישי צריך לקיים את כל האנושות, לתת לכל האנושות לעבוד את השם. אם אני אומר, אתה רוצה את הר הבית, אז אני אהרוג אותך, אני לא מבין את הדרך. אולי אני צריך להקשיב מה הוא אומר? אולי בגלל שאני לא מדבר איתו על איך ביחד, בסופו של דבר נעבוד את הבורא, אז הוא אומר, אני רוצה את מסגד אל עומר ומסגד אל אקצה על הר הבית. זה ודאי שהוא לא יכול לוותר עליהם, כי דרך זה הוא רואה את התפקיד שלו בעולם. הם גם רוצים לעבוד את השם. הם גם אומרים, אללהו אכבר. אפשר להגיד הם סתם אומרים, אפשר להגיד שהאמונה שלהם ריקה, אבל אפשר גם לנסות להקשיב אליהם. כי אם רוצים להגיע לשלום, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות, לעצור את, לשים את עצמנו לרגע בצד, ולהקשיב בהקשבה נדיבה, ולשמוע מה הם אומרים. לקלף קצת את המקרה, להתבונן פנימה מה הם באמת רוצים, בשיח. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, האם לקחנו על עצמנו לקבל אחריות על תפקיד במרקם הכלל אנושי? יש לנו תפקיד. מה התפקיד שלנו? אני אומר, אני אומר לכם מה התפקיד. זה ידוע לכולנו. אנחנו מתהדרים שאנחנו עם סגולה. העם הבכור בכל בני האנושות. כולם, כל האנושות, בנים של הבורא יתברך. אבל אנחנו הבכור. בכור, אומר הרי הקדוש, מקבל פי שניים. ככה מלמדת אותנו תורתנו הקדושה. הרי הקדוש, בבעל הסולם, בחלק ת' בתלמוד 10 ספירות, מלמד אותנו, מה זה בכור מקבל פי שניים? מה אנחנו מקבלים? הבכור לוקח את חלקו, וגם את החלק שצריך לתת לאחיו הצעיר ממנו. הוא מקבל תפקיד של מנהיג, ויש להבדיל בין מנהיג לרודן. רודן רוצה להשתלט על הגוף של האחר. מנהיג מחפש מה התכונות של האחר שאני יכול לתמוך בהם ולהביא אותו למקום של הביחד, לתת לו לפחות את האפשרות. אנחנו מנהיגים. אנחנו צריכים להנהיג את השלום בעולם. זה התפקיד שלנו כעם. האם אנחנו עושים את התפקיד שלנו? המנהיג מחפש ומבקש את טובת בני עמו. הרודן מבקש את טובת עצמו ומשתמש ומשתלט על בני עמו לצרכיו האישיים. מנהיג הופך להיות חלק מהכלל. כאשר הוא ממלא את התפקיד המיוחד שלו, שהוא אחד מתפקידי הכלל. אנחנו כעם ישראל, כבני ישראל, שנקראנו עם כשקיבלנו את התורה הקדושה בהר סיני, קיבלנו את השרביט של ההנהגה לשלום ואהבה כלל אנושית. לכן, כאשר אנחנו עומדים מול המראה, ושומעים את הבורא יתברך מדבר אלינו דרך אחינו הצעירים, זה נכון אם צועקים בצורה ברברית של פצצות וטילים, ואני שואל אתכם, יהודים יקרים, זה יעזור לנו כשננקה את המראה? האם לא כדאי להגיש את היד שלנו למצח שלנו? לא בהאשמה עצמית, אלא כאתגר להיות מובילים שלום עולמי. כשהם זורקים עלינו פצצות, מה צריך להתעורר בנו? אותו שריר פנימי שהוא חלש, שאני צריך לאמן אותו. אני מבין עכשיו כשהם זורקים פצצות, שלא עשיתי תפקיד להביא את העולם לשלום. זה אני צריך להרגיש, כי זה התפקיד שלי. ואם התפקיד שלי בתור אבא, כשאני רואה את הילדים שלי צועקים ומשתוללים ומתנהגים לא בסדר, אני יכול להקות אותם. אני יכול עם שוקר חשמלי לחנך אותם אם יעשו כל מה שאני אומר להם. אבל זה לא חינוך, זה אילוף. אני לא מגיע לנפש שלהם. אני מבין שמיד עולה שאלה בלבך שומע יקר. אתה אומר, טוב, זה, בטח רוצים שלום. אבל זה משהו רחוק. זה משאלת לב רחוקה, היא לא כל כך אפשרית. אבל אני רוצה להזכיר לך, הבורא לא מתבלבל, וישועת השם כערף עין. מישהו היה מאמין שנוכל לבוא למדינת ישראל, לבנות מדינה בתקופה כל כך קצרה, ולהיות יותר, יכולים להגן על עצמנו ברוך השם, בעזרת השם, מול אויב כל כך גדול ואכזר? אנחנו צריכים להראות שאנחנו רוצים בכך. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך לתת נדבה לעני, זה לא כדי שלעני יהיה כסף. זה כדי שאתה תהיה נדבן. הוא יכול לתת לעני כסף, הוא יכול לעשות שהערבים לא יזרקו עלינו פצצות. זה לא בעיה. אז למה הוא רוצה שיזרקו עלינו פצצות? כדי שאנחנו נתאמן. פשוט מאוד, זה לא מסובך. אבל זה קשה. בכל סכסוך, אפילו עם שכן, חס ושלום, אנחנו חרשים שאין פתרון אלא המכה, האגרוף, תבוסת השני, הדרת רצוננו הפרטי, זה ינצח. אבל מעולם ולעולם לא יהיה ולא היה זה הפתרון. אם אתה מצליח לנצח, זה רק באופן זמני. כשהשכן שלך יהיה קצת יותר חזק, הוא יחזיר לך מנה אפיים. ללא שום ספק. ואז המאבק התעורר שנית. בשביל מה? כדי לאתגר מחדש. לפעמים אבל, באופן לא קרוי, באופן שאתה לא יודע מאיכן זה מגיע לך, לא במקום הרצוי לך. לכן אתה צריך לקחת את המושכות בידיים של השלום ולא לחכות. אתה צריך להנהיג את השלום בעולם. עכשיו אתה בתור יהודי, בתור עם ישראל, צריכים להנהיג את השלום. הניצחון היחיד הוא השלום, וצריכים להפנים את זה כעם. אבל יותר מזה, מעתה אנחנו צריכים לומר, יש לנו תפקיד להיות מנהיגים, להנהיג את העולם לשלום. לכן צריכים לקרוא לשלום. עכשיו באה השאלה הבאה שלנו. מה אנשים אומרים? תגיד, על מה אתה מדבר? יש בכלל פרטנר לשלום? זה ודאי מתנגן בתוכך האמירה. הרי דיברנו איתם לשלום. כל ממשלות ישראל תמיד ביקשנו מהם שלום. הסכמנו לוותר אפילו. נתנו להם את עזה ויריחו תחילה, שחררנו מחבלים מרצחים ממח שמם וזכרם, הושטנו ידנו לשלום, אבל אין שותף. אנחנו רוצים שלום, הצד השני לא רוצה שלום. התשובה היא לא נכון. אנחנו רוצים שלום גופני, שלום חומרי, אין דבר כזה שלום חומרי. אני רוצה לספר לך סיפור. אבל אני מבקש ממך, יהודי יקר, תקשיב טוב. קרה לי לא מזמן. נסעתי בכביש סואן, מבלי מיסים, נראה שנכנסתי למסלול של הנהג, לנתיב של הנהג השני. נסע בנתיב של הידי. התנועה המשיכה. נסענו, ראיתי שהוא נוסע במהירות אחריי, אחרי 200 מטר. עבר לידי אותו נהג, פתח את החלון וצעק לעברי, אני אהרוג אותך. חייכתי אליו. פתחתי את החלון וצעקתי, אבל השתדלתי בכל הכוח. צעקתי לו, גם אני אוהב אותך. אשתו ישבה לידו. הוא לא יכול שלא לחייך. משהו קרה לו. אולי בגלל שאני עם זקן. אני לא יודע למה. לא תמיד זה קורה. אבל ככה קרה לו. יצאתי מהמכונית, גם הוא יצא אליי. באופן ספונטני התחבקנו, נכנסנו למכונית ונסענו. עליי זה השאיר רושם מאוד חזק. זה סיפור אמיתי, ככה זה קרה. תנסה לפעול ככה. תראה שכשאתה מפגין צד אחר, זה עוזר. אני לא אומר שהייתי צריך לתת לו להרביץ לי או להקות אותי. אם הוא היה בא להקות אותי, הייתי משתדל להגן על עצמי. אבל יחד עם ההגנה העצמית, הייתי אומר לו שאני אוהב אותו ואני רוצה להגיע איתו לשלום. למה? כי האדם הזה שמופיע מולי, זה לא הגוף שלו. הגוף שלו צעק עליי, אני רוצה להרוג אותך. מה נשמתו אמרה? היא אמרה, תראה, כואב לי מאוד שאתה ניסית לפגוע בי, שהפרת את השלום. זה הוא צועק עליי. למה אנשים שלא הולכים בדרך תורה ומצוות, כועסים על החרדים? כי הם צריכים לייצג בשבילה משהו. הם אומרים, אנחנו מחזיקים את האמת, אז הם כועסים עליהם מאוד. למה? כי הם נראים להם כלא פועלים את האמת. הנשמה שלו היא מה שמעבר למקרה. האם כשהוא צעק עליי, אני רוצה להרוג אותך, הקשבתי לגוף או לנשמה? אני, כל מה שאני מבקש, בואו נסתכל מעבר למקרה. למה אנחנו מסתכלים על המקרה? נכון, זה מופיע כדבר ראשון מול עינינו. אבל זה מחייב אותנו. אנחנו לא יכולים לעצור לרגע ולהסתכל מעבר להתלהמות הגופנית הזאת, הברברית, האמונית הזאת. האהבה ששוררת וקיימת בנשמתנו, אומנם חבויה, אבל קיימת, נושמת וחייבת להתפרץ מתוכנו. התפקיד שלנו הוא לגלות אותה ולא להיות מסונברים מהמקרים. אסור לנו להפסיד במערכה. אסור לנו להיות עם תבוסתן שמבקש ניצחון יווני, ניצחון גופני, שהוא ודאי זמני וגורם להפסד גדול יותר. שזה ההפסד הגדול של הנשמה, של מה שאנו באמת. אז הגוף ניצח, השפחה ניצחה, אבל מה עם הגבירה? אין דבר כזה שלום חיצוני. אין שלום שתלוי בקרקע כזאת או אחרת, או רכוש כזה או אחר. השלום הוא רק של הנשמה, רק של האידאה, רק של הפנימיות. רק דרכה אפשר להגיע לשלום. השלום הוא רק בצורה ולא בחומר. זה בלשון בעל השלום נקרא השוואת צורה, לא השוואת חומר. אני לא יכול להיות השני. הוא חושב בצורה מסוימת ואני חושב בצורה מסוימת. אפשר להגיע לצורה משותפת. כל מי שמחפש שלום בחומר נוחל אכזבה ויוצר בכך מלחמה סמויה שמתגלה מפעם לפעם. וזה מה שעשו כל המנהיגים עד היום. הם ביקשו שלום חיצוני, שלום חומרי. מתפלים שאין שלום, הם לא ביקשו שלום. הגוף, ביקשו שלום גופני, שלום יווני, אין שלום יווני. אז איך עושים שלום? מה עושים כדי להגיע לשלום? יש דרך מאוד ברורה, מאוד ממוקדת, שלנו כעם, כיצד עלינו לפעול. הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה שאנחנו יכולים כבר ליישם אותה. זה לא משהו אוטופי שאי אפשר לעשות. אפשר כבר להתחיל לעשות אותו. אבל את זה נראה בעזרת השם בסרטון הבא. אנחנו בחלק שלישי בשיחה שלנו לגבי המערכה עם החמאס שמתקיימת, אבל היא נכונה אותה מערכת, אותה מערכה, לגבי כל הדברים כולם. כל המערכות של ישראל. אנחנו שאלנו, האם יש פרטנר לשלום? כך סיימנו את השיחה הקודמת שלנו, ולכאורה ממשלות ישראל באו ואמרו, בואו נעשה שלום. אנחנו מושיטים יד לשלום. אתם לא רציתם, לא במדיניות החלוקה. באתם ורציתם במלחמת השחרור לכבוש אותנו. בכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו. וממשלות ישראל באו ואמרו, רוצים שלום. וכל פעם שאנחנו מושיטים יד לשלום, לכאורה אין פרטנר לשלום. מה, אנחנו צריכים להיות עיוורים? בכל זאת להגיד, רוצים שלום? התשובה היא שכל ממשלות ישראל ביקשו שלום חיצוני. אין שלום חיצוני. זה לא בקשת שלום. הם ביקשו, בואו נעשה איזושהי חלוקה חיצונית. אין בחיצוניות שלום. לא הושטנו יד לשלום. להושיט יד לשלום זה אומר לבוא לרצות שלום פנימי מתוך יכולת שלנו לעשות את התפקיד שלנו כאומה. מה התפקיד שלנו? יש לנו תפקיד. יש לנו חלק כאומה. אנחנו הילדים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. ויש לנו תפקיד עם כל האחים, עם כל בני האנושות. מה התפקיד שלנו? יש לנו תפקיד להנהיג את העולם לשלום ואהבה. זה התפקיד שלנו. אנחנו עושים את התפקיד שלנו? אם לא עושים את התפקיד שלנו, ממילא אותם אחים שלנו באים כנגדנו ואומרים, אתם לא בסדר. התת מודע שלהם אומר, אתם לא בסדר, והם זורקים פצצות. למדנו, או דיברנו מכך, שחייבים להיות שני מקדימים לפתרון קונפליקט. ההבנה של מה שאני אומר, להתחיל להבין שיש משהו אמיתי במה שאני אומר. גם אם הוא אומר את זה דרך הקליפה, דרך זה שהוא צועק, דרך זה שהוא מקלל, דרך זה שהוא זורק טילים, משהו שהוא אומר, יש בו משהו נכון. והתפקיד שלי לחפש מהו. אני יכול לומר, כל מה שהוא אומר, הכל לא בסדר. ככה עושים השתלטנים. ככה עושים הגופנים, היוונים ההם. לערבים יש דרישה לארץ ישראל. אבל זה רק פעולת הגוף. זה פעולה חיצונית שבאה לבטא משהו הרבה יותר עמוק. חייב להבין שהוויכוח מלשון נוכח, מלשון הוויה, הוא לא בא על הדברים הגשמיים, על שטח אדמה כזה או אחר. כאשר כעם, כישות של העם, אנחנו נפגין משהו יותר אמיתי, את פנימיות תורת ישראל, ודרכה נקרא לשלום, אז יכול להיות שלום. אבל אם אנחנו עם ככל העמים, כמו שאמר זיכרונו לברכה, ראש ממשלתנו לשעבר, רבין, עמד על במה של קהל של עשרות אלפים, ואומר, לא עוד עם, איך הוא אמר, לא עוד עם, שונה מכל הגויים, אנחנו עם ככל הגויים. אנחנו לא עוד עם לבדד ישכון. אנחנו ככל הגויים. לא, אנחנו לא ככל הגויים. יש לנו תפקיד. התפיסה החיצונית הגויית הזאת, שאנחנו כמו כולם, היא לא נכונה. הקריאה של ממשלות ישראל לשלום היא לא אמיתית. היא מבקשת הרגעה גופנית, אבל הנשמה ממשיכה לצוס, כי היא לא קיבלה את רצונה. זה כמו שתביא לאשתך מתנות טכניות, ותגיד, אבל אני הבאתי את המתנה, תעזבי אותי. היא לא רוצה את המתנה, היא רוצה את האהבה שלך. וכל מה שלא תיתן לה אהבה, היא תמשיך לצוק אליך, ותגיד לה, מה את רוצה ממני? אני הורדתי את הזבל בזמן. אומרת, כן, אבל עשית פרצוף. הרגשתי שאתה לא איתי. כי לא פלת את זה מהנקודה הפנימית. המשכת להאשים אותי שאני לא בסדר. לא נתת לי להרגיש שאני שייכת לך. אומר הזוהר הקדוש, שכשאדם, כשהבעל רוצה לפייס את אשתו, לא, הוא אומר ככה, אסור לבעל לבוא אל אשתו אם לא מפייס אותה קודם. איך מפייס אותה? אומר לה, את עצם מעצמה היא בשר מבשרי. דיינו, יש יחד בינינו. האם אמרנו את זה פעם לערבים? תשמעו, אנחנו חלק של דבר אחד. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. האלוקים הוא אבא של כולנו. זה צריך להגיד. השלום יכול להיות רק בגילוי התפקיד של עם ישראל כמוביל שלום עולמי. אנחנו צריכים לבוא, לא לתת לארצות הברית לעשות את זה, כי הם עושים את זה מבחינה חיצונית, קפיטליסטית, ברצון של השתלטות עולמית על הכלכלה העולמית. זה המטרה שלהם. זה יביא שלום, זה יביא לכאוס מאוד גדול, חס ושלום. אנחנו צריכים לקחת את התפקיד הרוחני של שלום. להוביל את העולם לשלום. איך? רק דרך פנימיות התורה. רק על ידי הקשר לבורא יתברך. אין שלום חילוני. אין שלום של הגוף. גוף לא מתחבר לגוף. כל גוף עומד בנפרד. החיבור הוא לא בין חומר לחומר. החיבור הוא רק ברוח, רק בצורה. והצורה לא מצויה בתפיסה החיצונית, בתפיסה הגופנית, בתפיסה היוונית. אין שלום של אדמה. יש רק שלום של אהבה של הנשמה. שלום צורני ולא שלום חומרי. כל מי ששואף והולך לשלום חומרי, הוא גורם למלחמה יותר קשה לאחר מכן. אבל מה שמופיע כלפי עינינו זה הגוף. כשאני מסתכל על חברי, אני רואה קודם את גופו. את זה אנחנו פוגשים ראשון. אבל גם אם אני רואה את הגוף ראשון, זה לא העיקר. כמו משל הסוסים. הסוס הולך לפני המרכבה. אבל צריך רגלון. שמקשיב היטב לאדון היושב בתוך המרכבה. מי שצריך להוליך זה אדון בתוך המרכבה. זאת אותה נשמה. כדי שהוא יוכל, אותו עגלון, להוביל את הסוסים למקום הראוי. מי זה הסוסים? הסוסים זה רק הרצונות הגופניים של האדם. זה התאוות שלו. הסוסים הם פראים בטבעם. הם משתוללים, הם צועקים. ואז הסוסים מהצד השני גם משתוללים. מה הם צועקים? להרוג את כל הערבים. ואם הסוס הוא הערבי שמשתולל, מה הוא עושה העגלון שלא מקשיב לבעל הבית? הוא רוצה רק להקות את הסוס. צריך להשתלט על הסוסים הפראים. כשהסוסים הם חזקים, כשהרצונות הגופנים הם חזקים והם מתעוררים בחוזקה כאשר זורקים עלינו טילים. אז מה אומרים כל האנשים הגופניים? לא רוצה להתבטא במילה קשה כמו הברברים האלה, אבל זה בהחלט בא מרצון גופני שהוא רחוק מאיזושהי תפיסה רוחנית. מה הם אומרים? להרוג את כולם. העגלון, שהוא השכל או כוחות הנפש, חייב להשתלט על הסוסים. כמו שאומר הרבש, סוס פראי הוא סוס חזק, הוא יכול להיכנס עמוק ביער. מצד שני, הרצונות החזקים יכולים להוביל אותנו ליחד יותר גדול. כוחות הנפש, יש להם אפשרות להסתכל מעבר למקרה, מעבר לרצונות הגופניים, שזה המקרה. ויחד, עם כל כוחות הנפש, אפשר להקשיב בהקשבה נדיבה ומאוזנת לכוחות הנשמה, למי שיושב בתוך המרכבה. אפשר להקשיב לנשמה הפנימית של היהודי שמענו, שאומרת שלום ואהבה. וצריכים ללמד את הנפש שלנו, להניג ביד רמה את הגוף, שיפעל כדי להגיע לשלום הרצוי. דיינו, ללחם צריך? כן, צריך את הסוסים. צריכים להתגבר על כשלים חיצוניים. כשבאים להרוג אותנו, צריך להרוג את מי שבא להרוג אותנו. אבל כדי להגיע לשלום. מי שרוצה לחיות רק את הצד הגופני, טועה בתכלית. תשימו לב לעובדה מאוד, מאוד פשוטה, אבל מאוד יפה, שאולי יכולה להסביר באיזושהי דרך קצת את ההבנה, ההבדל בין הגוף לנשמה. הגוף הגשמי, ככל שהוא חי יותר, ככה הוא מת יותר. כל יום מתים יותר. לכן אנשים לא רוצים להגיד את הגיל שלהם. למה? רוצים להיראות צעירים בגוף. הנשמה זה משהו אחר. הגוף כל דקה מתקרב למותו יותר. כל יום שאתה חי, אתה מת יותר. למה? כי הטבע של הגוף הוא מוות. ככה הטבע של שלום, שברק מצד הגוף, הוא מוות. אבל הנשמה היא כמו יין טוב. ככל שהוא מתיישן, הוא נהיה יותר טוב. אז מדוע לא נחיה את הנשמה? שבטבעה היא נצחית, היא מחוברת לאלוקים. שעל הנשמה אמרו המקובלים שהיא חלק אלוקה ממעל. ואם האלוקה הוא נצחי, למה שלא נחיה את הצד הנצחי שלנו? למה שנחיה את הצד הגופני, המפריד, שיוצר מלחמות? אומר הזוהר הקדוש, אין הקדוש ברוך הוא אוהב את הגופים. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנשמות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא אוהב משהו? אוהב הכוונה מחובר. אין חיבור מהגוף לבורא. החיבור הוא מהנשמה. אפשר להשתמש בגוף, ואז הוא מתחבר לנשמה, אבל רק הנשמה מתחברת לבורא. אז מה צריך לעשות? פרקטית, מה צריך לעשות? הם רוצים להרוג אותנו. התשובה היא שכשקורה מקרה, אתה לא יכול לפתור את המקרה, לא יכול לפתור את השלום, דרך אותו מקרה פרטי. אתה צריך לצאת מהמקרה למעבר למקרה. מה הוא מעבר למקרה? אומר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, שישנה הקבלה ברורה בין היחיד לכלל. עם ישראל הוא יחידה אחת מכלל האנושות. והיחס בין ישראל לאומות העולם נובע מהיחס הקורה בתוך ישראל עצמו. אם כך אומר בעל הסולם, אם חיצוניות התורה תוביל את פנימיות התורה, אומות העולם השתלטו או ירצו להשתלט על עם ישראל. והכאוס ימשיך. אומות העולם הם חיצוניות האנושות. עם ישראל הוא פנימיות האנושות. אם אנחנו במו ידינו לוקחים את חיצוניות התורה ומנסים אותה על פנימיות התורה, אז אנחנו קוראים בזה לכך שחיצוניות האנושות, דהיינו אומות העולם, ירצו להשתלט על עם ישראל. הקריאה לפנימיות התורה היא מורגשת יותר ויותר בעם ישראל, כי אנחנו נמצאים בשלם משיח. גם אותם חוגים שגרסו, שלא ללמוד את חומת הקבלה ופנימיות התורה, הם התפקחו כבר. גם הם מלמדים קבלה. גם הם מלמדים את פנימיות התורה. הם ראו שבלעדי, גם בלעדיהם, גם אם הם התנגדו, חוכמת הקבלה הולכת ומתגברת. אבל מה קורה? פתאום רואים שהחילונים, מה זה חילונים אלה שרוצים לא לשמור תורה ומצוות, בלי קשר לבורא, רוצים ללמוד חוכמת הקבלה, בשביל התאוות האישיות שלהם. זה הכאוס שמביא למלחמות. אבל למה זה קרה? כי העולם הדתי לא לקח על עצמו ללמוד את פנימיות התורה והקבלה. לא יכול להיות שתהיה ישיבה בארץ ישראל, בעולם כולו, שלא לומדים בקבלה. לא יכול להיות. וזה מה שמביא לחורבן. זה מה שמביא למלחמות. אז מה, אתה אומר שהישיבות מביאות למלחמות? כן, אני אומר, לא אני אומר. אומר רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים בעמוד י' טור א', ואני מקריא, כי בלי ספק והיותם עוסקים בפשוטיה ובשיפוריה בלבד, היא לובשת בגדל מנותה ושק הוושת פשוטה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין אילבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מאלבונה של תורה, ואינם עוסקים בחוכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה. ותשימו לב עכשיו על המשפט הבא, כי הם מעריכים הגלות וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם. אתם שומעים? מי? אלה שמחזיקים רק בחיצוניות התורה. למה? ואם הייתי אומר את זה באופן כללי, עם ישראל שצריך להוביל את העולם ולא מוביל את העולם, או העולם הדתי שצריך להוביל את עם ישראל ולא רוצה להוביל אותו, אלא בצורה חילונית, בצורה של בלי תורה ומצוות, זה שמביא רעות לעם ישראל. לכן, מה הפתרון? אומר בעל הסולם, תראו, יהודים יקרים, אנחנו בדורו של משיח. הלחץ ילך ויגבר. הוא הולך ומתגבר על הלחץ העולמי. אפשר שיתגבר בצורה נפשית, בצורה של השכלה, בצורה של מלחמה על הנהגת הרוחניות בעולם. כשאנחנו מקבלים פצצות, אנחנו צריכים להקשיב ולומר, הילד רוצה תשומת לב, הילד רוצה שנהיה, שננהיג את העולם לשלום ואהבה. אפשר בלי הלחץ, בלי צעקות של הילדים הקטנים, לעשות את זה מצידנו. אם אין ברירה ואין צועקים, צריך תוכנית התנהגותית לעשות להם, כדי לגמור את ההפרעה החיצונית שהם יוצרים. אבל ברור לכל שאם אנחנו רק מאנישים את הילדים, אז זה לא הפתרון. לצערי הרב, אנחנו צריכים להבין שהחמאס הם רק מקצת ממה שאנחנו עולים לחוות כהתנגדות גופנית של אומות העולם. אם לא, נלך דרך פנימיות התורה. תראו, כשהאימא יושבת והילד צועק והיא לא מתייחסת, אז הוא צועק יותר חזק. ואם המשיכה לא להתייחס, הוא צועק עוד יותר חזק. אחר כך היא מתרגזת, למה אתה צועק? למה אני צועק? כי אני עשיתי ולא הגבת. עשיתי לא הגבת. אז השתוללתי ושברתי. למה? כי לא הגבת. ועכשיו כשאת אומרת לי, תפסיק להשתולל, אני אגיב. אני כבר לא יכולה להפסיק להשתולל. לא יכול להפסיק להשתולל. פנימיות התורה היא נשמת התורה. היא מבקשת את צד המוחין שיתפשטו לגוף. ככה זה מה שמלמד אותנו תורת ישראל. היא מבקשת את התפשטות החוכמה לאומות העולם, כמים לים מכסים. הערבות ההדדית היא לא רק של עם ישראל, בראשונה היא של עם ישראל. מחלוקת בין החכמים לרבי אלעזר. אבל הערבות ההדדית היא של כל בני האנושות. לכן הקריאה לפנימיות התורה היא המפתח לקריאה לשלום. כאשר זאת יתגבר, יהיה בסיס להניג את העולם בדרך של שלום. לכן לא יושבים ולא עושים כלום. אלא יש מה לעשות. מה לעשות? מבחינה תורנית, להגדיל את לימוד פנימיות התורה. אומרים, אבל לא רוצים. אין ברירה. זאת הדרך. זה כמו שאדם אומר, אני לא רוצה להתנהג יפה ושהכל יהיה בסדר. אי אפשר. זה הפרקטיקה התורנית. יש גם פרקטיקה חברתית. פנימיות התורה היא לא רק לימוד של חומת הקבלה והפנימיות. אלא היא צריכה להוות פרקטיקה של צורה חברתית שונה. חיים בין אישיים בינינו כבני אדם שהם שונים. אם אנחנו מדברים רק גוף אל גוף, רק השפתיים מדברות ורוצים רק את המעשה של השני, אנחנו טועים. צריכים לדבר מתוך הנפש שלנו לנפש של השני. אומנם הגוף עומד בתווך, אבל השאלה אם אנחנו, כשאני מדבר לחברי ימי, אני שואל את עצמי, מאיזה רגע שאני מדבר, מה עושה כשאני אומר לשני, מה זה עושה לי מבחינה פנימית? ואני גם שואל אחר כך, מה זה עושה מבחינה פנימית לאדם שדיברתי אליו? או שכל מה שמעניין אותי, שיעשה מבחינה גופנית את מה שהוא עושה. כאשר אתה מביא מתנה לאשתך, האם כל מה שמעניין אותך, שעשית את המטלה, כשהגיע יום ההולדת או יום הנישואים, האם זה מה שמעניין אותך? או שאתה שואל את עצמך, האם אני אוהב את אשתי יותר? האם אני מבינה את המתנה מהמקום שאני רוצה לאהוב אותה יותר? האם אני נותן את המתנה כדי שהיא תפסיק להגיד לי, למה לא אוהב את המתנה, או שתסמן לי וי, ותגיד, הוא עשה, היה בסדר? או שאני עושה את זה, ואני מכוון, כשאני חושב על המתנה, למקום שיעורר בה את האהבה, שהיא תרגיש איתה ביחד, שאני מדגיש כשאני מביא לה את המתנה? האם לשם אני מכוון את הפעולה שלי, למקום של הנפש של השני? אפשר ליצור, גם בחינוך אותו דבר, האם אני מכוון לנפש של הילד שלי כשאני מדבר אליו? נכון, זה קשה. שיח זה דבר קשה. אבל השיח הוא הדבר הגבוה ביותר שלנו. שיח של הנשמה, לא שיח של הגוף. הגוף לא מבין כזה שיח. אפשר לחנך, מה שקוראים אנשים חינוך, את הילד שיעשה כל מה שרוצים. איך? אם הילד לא סידר את החדר, תן לו שוקר חשמלי לעין, הוא בטוח בפעם הבאה יסדר את החדר. וככה אתה חושב גם על הערבים. אני אתן להם שוקר חשמלי, אני פוצץ להם את עזה. אם רק את עזה הם בטוח יהיו בסדר. יש להם הרבה עזה בעולם. ואם לא, הם ימציאו עזה בעולם. זה לא יעזור השוקר החשמלי לילד. כי כשהילד יגדל קצת, וקצת הוא יתחמש עוד פעם, אז הוא ינסה דבר אחר. וכשהוא יהיה קצת גדול, אז הוא ירביץ לאבא כשהוא יגדל. וילך נגד האבא כשהוא יגדל, כשיהיה לו קצת כוח. או בסתר כשהאבא לא יראה. האבא והאמא. חינוך הוא לא אילוף. אפשר לחנך בשוקר חשמלי. הילד יסדר את החדר, ידבר תמיד יפה. אבל זאת הדרך, בכוחניות. אנחנו לא מבקשים לעשות מעשים טובים. אנחנו לא מבקשים שהילד יעשה מעשים טובים. אנחנו מבקשים שיהיה טוב. אנחנו לא מבקשים מעצמנו רק לעשות מעשה נכון. אנחנו מבקשים להיות טובים מבפנים. אבל זה, כשנחנך את עצמנו לפעול מתוך נקודת הנשמה שלנו, נקודת הנשמה שלהם. אבל איך נעשה את זה אם לא נכיר את הנשמה שלנו? אם לא נכיר את כוחות הנפש שלנו? אם נתעסק רק בחיצוניות, רק באיסוף כלכלי? אם נחפש עוצמה שהיא רק עוצמה חיצונית, לא נוכל להגיע לנפש. אם לא נלמד ולא נשכיל חוכמה פנימית, לא נוכל להגיע להבין את הנפש, וגם לא את הנפש של האחר. פעם חשבו שלחנך בהקה זה דבר נכון. אתם רואים מה קרה עם רודני העולם. איזה מסר אנחנו צריכים לקבל מכך שמוברק צריך יושב בכלא ולא יודע מה קרה איתו, היה לו גזר דין מוות, היה חנינה, אבל למה כך? למה? היה כל כך חזק, יכול היה לשלוט על עמו בצורה לכאורה פנטסטית. תראו מה קרה לקדאפי. מה קרה לכל מנהיגי העולם הרודנים האלה? אי אפשר ברודנות לשלוט על העולם. הרודנות בהתחלה נראית מאוד יפה. יש כוח. אבל אם זה לא בא בשיח, בשלום, אם זה לא מתחשב עם המנהיג, הוא רוצה להיות רק רודן ולא מנהיג, הוא לא יכול באמת להיות בקשר אמיתי עם עמו. הוא צריך את עמו כמו שהעם צריך אותו. זה טוב שיש מנהיג שמוביל את העם, אבל מתחשב ברצונות של העם. לא בכל הרצונות שלו, ברצונות הפנימיים שלו, אבל שיניג מתוך ההבנה שכשהעם אומר משהו, הוא כנראה רוצה משהו, וצריך להגיע למקום משותף. השיח הנשמתי של פנימיות התורה הוא המעבר למקרה. המעבר למקרה, מעבר לגוף, הוא זה שקובע את השלום והאהבה בעולם. לא לחינם, אותם יהודים יקרים, ואני אומר יקרים כי הם באמת יקרים, שלא שומרים תורה ומצוות, שהרבה פעמים קוראים להם חילונים. חילוני זה זר, אבל קשה לקרוא להם חילונים כי הם באמת לא זרים. הם מפתחים התנגדות גדולה לעולם הדתי. לפעמים, כמעט כמו שהערבים, מגלים התנגדות לעם היהודי. למה חילוני, אח שלי, מפתח התנגדות אליי? זה מכיוון שהעולם הדתי מייצג פעולות חיצוניות בלבד. אני לא חושד חס ושלום באף יהודי שומר תורה ומצוות, אף לא אחד שחושב שצריך רק את הפעולות החיצוניות. אבל אני בהחלט כן רואה שזה מה שמשקפים לעולם שאינו שומר תורה ומצוות. ולכן ההתנגדות שלהם היא רבה. אבל אם אנחנו העולם הדתי היינו משקפים משהו אחר, משהו של יותר אהבה, יותר פנימיות התורה, אז לא רק שהיו מעריכים את העולם הדתי, היו מנסים גם להתחקות ולרצות להיות כמו. היו נותנים לעולם הדתי את ההובלה, אבל יש התנגדות גדולה לעולם הדתי. למה? הם שואלים אותנו במילים אחרות, כשלוקחים את התקציבים מהישיבות, שואלים אותנו, תגידו, ככה אתם רוצים להניג את העולם? אנחנו רואים שאתם רוצים רק כסף. אז אם רק כסף, לכו תעבדו. אבל אם אנחנו נאמר להם, לא, אנחנו רוצים להניג את העולם היהודי על פי איזושהי השקפה, שהיא השקפה קוסמית עולמית. אנשים הולכים לתורות המזרח ללמוד את התורות הללו. למה? יש את זה בתורת היהדות למחביר. למה צריך לקנות את זה בפסיכולוגיה ובתורות זרות? כי אלה שלא שומרים תורה ומצוות אומרים לנו, לדתיים, אצלכם אנחנו רואים את ההפך. הלב נצבט, כשהוא שומע שככה מתייחסים ליהדות. ועוד מי? האחים שלנו. כשאח שלי, כשלפיד יושב בממשלה ופועל נגד היהודים, נגד שומרי תורה ומצוות, אז אני מבין שהוא צועק אליי, אתה לא מייצג לי משהו שיכול להוביל את התפיסה האמיתית. אני צריך לחוס עליו? אני יכול לחשוב על וי ולפיד, חז ושלום, אני אפילו לא רוצה להגיד את זה. שיקרה לו מה שקרה לאבא שלו. אני לא רוצה את זה גם. אלא אני מבין שהוא צורק אליי כמו ילד קטן. כמו ילד שמשתולל. אני אקח את זה ואני אעשה את זה ואני אעשה את זה. למה? למה הוא משתולל ככה? זה מה שהוא רוצה? לא. הוא צורק לי, אתה לא מקיים את תפקידך. אתה אומר שאתה אדם דתי, איפה הדת? איפה הפנימיות? איפה השלמות הזאת של קשר לדבר נצחי שאתה קורא לו אלוקים? במה? בזה שאני אעשה פעולה חיצונית של שמירת שבת? מה זה השבת הזאת? למה אתה אומר לי שבת שלום? איפה השלום שאתה רוצה? השלום הוא רק בנשמה, זה מה שאנחנו מייצגים? כשאנחנו, אומר רבי חיים ויטל, כל העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, אינם אלא כמגששים קיר באפלה, ואין להם עיניים לראות את רזי התורה. כל ישיבה חייבת ללמוד פנימיות התורה, חייבת ללמוד לא רק פנימיות התורה, ללמוד איך פנימיות התורה קשורה לנפש האדם, ואיך הנפש הזאת היא בסיס לגילוי הנשמתי שלנו כעם, של כל אדם כאדם, שלנו כעם, ושל העם כמוביל האנושות לקראת שלום ואהבה. כשנעשה את זה, יהיה שלום. בטח שלא יהיה שלום מבחינה חיצונית. בטח שהערבים ימשיכו לצעוק. בטח ילדים של הורים שלא מתנהגים כהורים ודואגים רק לצרכים הפרטיים שלהם, שהילדים יתמרדו. אז מתי צריך לעשות שלום? עכשיו. שלום עכשיו. אנחנו מצטרפים לשלום עכשיו. אבל לא שזר לתורת ישראל. לא שלום חילוני שהוא זר. כמו שאנחנו אומרים משיח עכשיו, צריכים לומר יותר מזה שלום עכשיו. כי משיח הוא רק אמצעי לשלום. הוא לא השלום עצמו. לא שלום עכשיו חילוני, אלא שלום עכשיו שמבוסס על אהבת השם, על אותו מושא נצחי שיכול לחבר את כל הישויות בעולם. שלום לא יבוא אם נחזיר להם שטחים, או לא נחזיר להם שטחים. שלום לא יבוא אם יהיה להם טוב בעזה מבחינה כלכלית, או לא יהיה להם טוב בעזה מבחינה כלכלית. האמירה, אתה צודק ברעיון, אבל אי אפשר לעשות שלום עכשיו. צריך להמתין עד שנהיה שלמים, כשאנחנו נהיה שלמים בתוכנו, אז נעשה שלום עם העולם הערבי. זה ודאי לא נכון. אבל אני שואל אותך, יהודי יקר, האם המתנת עד שתהיה שלם, אחרי שהתחתנת עם אשתך? או קודם התחתנת ואמרת, תוך כדי תנועה, נהיה שלמים שלנו ביחד. האם לפני שעולת הילדים, היית מחנך דגול, ורק אחרי שהיית מחנך שלם, אז עולת הילדים? התשובה היא ודאי שלא. למה לא? את השלמות פועלים גם בשלבי ביניים, כמו בספירלה. כל שנה, כל פעם, הדבר שונה על עצמו, כל פעם מתקנים למצב יותר גבוה, על פי מה שתיקנת. אתה לא יכול להיות קודם שלם, ואחר כך לפעול החוצה. אלא הפעולה היא בעקבות. כל פעם מתקנים עוד קצת. כל שישה ימים יש שבת. לא מחכים ששבת, שהיא מצד הזמן נקראת שלמות, לא מחכים לאלף השביעי כדי שתהיה שבת. כל שבעה ימים עושים שבת. למה? כדי לבטא את המטרה, מה שהצלחתי עד לפה, עושה מזה שבת. לא מבשלים ארוחה, אוכלים, עוד פעם מבשלים ארוחה, עוד פעם אוכלים. ישנם סימנים ברורים של התפשטות חוכמת הקבלה, של שלם משיח. פעם באמת היה רק צורך בקיום. אז היו מלחמות גופניות כאלה, שבאו אפילו להרוג את הצד השני. כי היינו צריכים קיום. אבל פה לא מדובר רק על מלחמת קיום. אנחנו כבר נמצאים במלחמת שכלול. העולם קורא לשלום. רואים התגברות התשובה בעם ישראל. טוב, יש היום יותר ישיבות ממה שהיה פעם. ואני רוצה לסיים בקריאת קודש. יהודי יקר, זועקת נפשי ומתחננת אל נפשך, לא אל גופך. אל תנהה אחרי גסי החומר, כך קורא להם בעל הסולם. העם, גסי החומר, שדמיונם דבוק בשלמות כוח האגרוף. ולכן נחקק בדמיונם הקלוקל הצורך להשתלדות גופנית על אומות העולם. מבקשים הם ליטול את שכרה משלם בגאווה גדולה להתגאות על בני האנושות. בואו יחד, וזו הקריאה שלי אליכם, נייצר הנהגה עולמית של עם ישראל לדרך השלום. כמו אחים גדולים, שאפילו אם הילדים הקטנים צועקים, משתוללים, זורקים פצצות, נסתכל מעבר למקרים. לא ייתכן שאי אפשר להגיע לשלום. אם זוהי ברכתו של הבורא יתברך, לנו כאנושות. אפשר להגיע לשלום, צריך להגיע לשלום, ונכון לעשות זאת כבר עכשיו. כאשר אמירה זו שלך, שלי, ושל עוד המצטרפים אלינו, תלך ותתגבר, ממילא, התהווה הצורך לפנימיות התורה, שמדריכה אותנו לשלום בזה. הרי פנימיות התורה היא מדברת על החוקים הקוסמיים, הרוחניים, שהם אותם חוקי הנשמה. שהם מובילים לשלום רוחני, אמיתי, נצחי, שהוא יתבטא גם מבחינה מעשית. אבל אי אפשר להגיע לשלום מעשי ואחר כך לשלום רוחני. השלמות של הפנימיות קודמת לשלמות של החיצוניות. לכן הדרישה האמיתית לשלום מחייבת מאמץ מתמיד, בעוד שהדרישה בדרך הגוף של שליטה וכוח היא נראית כטבע מצוי. אבל צריך להתגבר על זה. הדברים שנאמרו כאן אינם חס ושלום להחליש את הלוחמים הגיבורים של עם ישראל, שמבקשים לעצור את ההשתוללות הברברית של המנסים לפגע בנו. להפך, אנחנו מבקשים לחזק אותם ולומר, אתם שלוחים למלחמת של שלום. לא נועדתם להיות לוחמים כל חייכם. לא למלחמה שלא תיגמר לעולם. אתם שליחים של הנשמה שדבוקה באלוקיה. מבקשים אנחנו יחד עמכם, יחד עם כל יהודי באשר הוא, לבקש יחד, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. לא בתקווה, באמירה ברורה, באמונה אמיתית, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל העולם כולו, ואמרו אמן. תודה רבה, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.